שלום, ערב טוב לכולם. כל מי שנמצא איתנו, כמו תמיד, יש לכם תיבת שאלות למטה, אני אשמח לקבל איזה היי, ערב טוב, שומעים אתכם וכן הלאה. אני אספר לכם קצת על האורח ועל הוובינר שיש איתנו הערב. אז ערב אנחנו נמצאים עם רועי בן חמו, בתחום התיווך נדל"ן הרבה מאוד זמן, מעל 10 שנים, 12 שנים, אני לא טועה, הרבה ניסיון, הרבה ידע. אבל דווקא הפעם רצינו קצת נושא אחר, כי יש לנו כבר הרבה טיפים על תיווך ובלעדיות ועמלה וכן הלאה, אז רצינו אולי קצת משהו ככה, אולי קצת שונה הפעם. אז הערב רועי הולך לדבר איתנו על, כמו שאתם רואים על המסך, כוחו של התת מודע לפיתוח מקצועי וחשיבה מנצחת. שלח לי ברשימת נקודות את הדברים שהוא הולך לדבר עליהם היום, וזה נשמע לי מאוד מעניין, אז אני חושב ששווה להקשיב לו. אז ערב טוב רועי.
ערב טוב, מה נשמע ניר?
אתה רוצה אולי לספר על עצמך עוד קצת, חוץ ממה שאמרתי, שכחתי גם להגיד שאתה יושב ראש לשכת המתווכים בראש העין, ובטח יש עוד כמה דברים שכחתי, אז אתה מוזמן להוסיף על עצמך.
כן.
אנחנו איתך, אתה רוצה להציג את עצמך, אתה רוצה לספר על מה תדבר הערב?
כן, אז קודם כל נעים מאוד לכולם, ותודה רבה שהזמנת אותי. וישר כוח, קודם כל אני רוצה להגיד ישר כוח, אומרים קודם כל אצלנו בשבחה של האכסניה, על הפרויקט המדהים הזה שאתה עושה, לארח באמת ככה מתווכים עם ניסיון, שיכולים ככה לתת מהידע, ואין ספק שכל אחד מרוויח מזה, ומכירים יותר טוב, יוצר יותר שיתופי פעולה, זה פשוט מדהים, וכל הכבוד על היוזמה, זה דבר ראשון וחשוב. אז קצת על עצמי, קוראים רועי בן חמו, אני בן 41, נשוי פלוס 6, אני יועץ נדל"ן וכלכלן, אני 12 שנה בתחום, באתי מהעולם הפיננסי, למדתי גם ייעוץ השקעות וניהול תיקים, הייתי בנקאי בשני בנקים גדולים, היום אני מנהל קבוצה של 130 יועצי משכנתאות, להתייעצויות וכדומה. ליוויתי משפחות בכלכלת המשפחה, בכל מה שקשור לניהול משק הבית כמו שצריך, ואחרי כמה שנים טובות בשני בנקים מהגדולים במשק, בעצם החלטתי לצאת לעצמאות כלכלית, ולהיכנס לתחום הנדלן, בגלל שהרגשתי שאני כל הזמן מתחבר לאנשים, גם בבנק, מול הלקוחות, ואוהב לעזור, ובאמת, זה מה שממלא אותי, זה מצד אחד, ומצד שני אמרתי, אם אני כל כך טוב בזה, אז אולי כדאי שאני ארוויח את הכסף, ולא הבנק, אם אפשר לעשות את זה. עכשיו, משהו כמו 12-13 שנה, אני כמובן חוקר את כל מה שקשור לעולם ההצלחה, למדתי ועשיתי הרבה מאוד קורסים בכל מה שקשור לעולם הקואוצ'ינג וה-NLP, למדתי את השיטה המשולבת להתפתחות אישית, סדנאות בארץ ובחול, ואני הרגשתי בעצם שזה הכלי המרכזי שגרם לי לפריצת דרך. אני אציין שאני אומר פריצת דרך, זה אחרי בור מאוד גדול שהיה בתחילת הדרך, זה יישמע אולי לחלקכם גדול מדי, אבל בשנים הראשונות זה הגיע לסדר גודל של מעל 300 אלף שקל חובות, אני מזכיר שוב, אני נשוי פלוס 6, בזמנו זה היה סדר גודל של נשוי פלוס 4 פלוס 5, אני לא צריך לספר לכם איזה קושי. שומעים אותי?
כן, אני שומע אותך ב-100%, ואני מזכיר לכל הקהל, יש לכם תיבת שאלות, אני או לפרגן או לשאול שאלות, או להגיד שאתם איתנו, אז יש לכם תיבת שאלות למטה, כן, שומעים אותך.
רגע, כן, רגע, אני לא רואה את עצמי, רואים אותי עכשיו, נכון?
עם גם אותך וגם את המסך, כן.
מצוין. אז בעצם חובות של בערך 300 אלף שקלים, מעל 300 אלף שקלים, במצב מאוד מאוד קשה, ושמתי לב שבעצם כל האסטרטגיות, כל הנושא של כל האסטרטגיות, איך לעשות ומה לעשות וכמה לעשות, הרבה פעמים מתנפצים אל הקיר והמצב חוזר לעצמו והחיים הם כמו גלים, מרוויחים מצד אחד, מפסידים מצד שני ובאמת לא עולים על המסלול. והחלטתי לקחת את עצמי ככה בשתי ידיים ולהיכנס לעולם הקואוצ'ינג בצורה מאוד מאוד משמעותית. בשיטה שאני מדבר עליה, בין היתר, נכנסים הרבה למקורות. חלק מהחבר'ה שיושבים כאן, אני בטוח, מכירים את מדע ההתעשרות, את הסוד, את חשוב להתעשר. חשוב להכיר שהדברים האלה נמצאים אצלנו במקורות, תורה שבכתב, שבעל פה, ראשונים, אחרונים, בצורה מופלאה, ובאמת זה מה שאנחנו, על זה אנחנו נדבר. אנחנו ניגע בעצם בכל הגורמים בעצם שיכולים להוביל אותנו להצלחה מצד אחד, והגורם המשפיע ביותר, ובסוף אנחנו בעצם נקבל כלים, מי שיהיה איתנו עד הסוף יקבל כלים פרקטיים, איך לייצר בעצם מה שנקרא אותו סוגסטיות, על מנת באמת להחדיר לעצמו את הנושא של ההצלחה ולהתנתק בעצם מהאמונות המגבילות, שחד משמעית, היום אני אומר בצורה חד משמעית, הם אלה שגורמים לנו, הם אלה שגורמים לנו לאבד הרבה מהשפע שמגיע לנו בחיים, האמונות המגבילות שתוקעות אותנו, ולא תמיד אנחנו יודעים למה זה ככה ואיך להיפטר מהם. אז אפשר להתחיל אחרי ההקדמה הארוכה הזאת. רק רגע, טוב, אז אתם רואים את המצגת, נכון?
כן, כרגע רואים כוחו של תת המודע לפיתוח מקצועי וחשיבה מנצחת.
מצוין, שומעים אותי?
רואים את המסך ושומעים אותך, כן.
רגע,
כן, יש לנו כל ערב להגיד דש לנתי שיינפלד. נתי, איפה היית? איזה שני וובינרים לא ראיתי אותך כבר, לא הבנתי מה קורה. אתה מכיר את נתי, נכון?
מכיר את נתי וראיתי אותו במבחן המתחים.
היית גם בוובינר של נתי?
כן, שמעתי, מעניין, מרתק.
אז טוב, נתי, אתה זמן כרגיל להנהיג את הקהל, ונתי כותב שהוא עבד. טוב, נו, אולי תראה את ההקלטות, יש לך דש. טוב, אז עכשיו אני יודע שיש לנו הרבה מעורבות מהקהל, נתי פה, אפשר להתחיל.
מצוין, כן. אגב, אני אגיד רק משפט, הזכרת לי את נתי, באמת, אז אחד הדברים המדהימים שאנחנו עושים, גם נתי וגם אני ועוד כל חברי הנהלה, אני כיושב ראש לשכת המתווכים בראש העין וחבר הנהלת המחוז, זה באמת לייצר איזשהו חיבור ככה מאוד מאוד חזק ואתיקה ברמה הגבוהה ביותר, בשביל באמת להעלות את כולנו על הגל, מה שנקרא, בשביל...
אגב, רואי, ראיתי ככה איזה חיבור של התאחדות המתווכים דרך ארץ ולשכת.
כן, בשעה טובה, בשעה טובה מוצלחת, אפשר לומר, סוף סוף יש את החיבור הזה, שלקח כמה שנים לאחד את זה, ובאמת הצליחו במשימה, כמה חברים נאמנים, ברוך השם, כן, ועכשיו יש לנו עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, מאוד מורכבת, אנחנו רואים... נכנסים לפייסבוק, לכל הרשתות, רואים מה חושבים עלינו, צריכים בעצם לתאר את שמנו מחדש, ובעזרת השם, מקווה שנצליח. בסדר?
קדימה.
אוקיי, רגע, איך אני חוזר אחורה, רגע, טוב. אז המטרה שלנו בעצם לדבר על מכלול התנהגויות פורצות דרך ליצירת מומחיות בפתרון בעיות, והגשמת היעדים בחיינו האישיים והעסקיים. חשוב להבין שהחיים האישיים והעסקיים הם בעצם... חטיבה אחת, אי אפשר להפריד ביניהם. ונתחיל ככה מחוקרי ההצלחה בעצם בשנים האחרונות, עשרות השנים, בעצם שאלו את עצמם מה הדבר שבעצם יכול להביא להצלחה בן אדם, בכל מטרה בעצם שהוא יבחר לעצמו, וחלק מהם דיברו על תורת המיקוד. תורת המיקוד בעצם מדברת על זה ש... הבעיה המרכזית היא שאנשים לרוב מתמקדים במה שהם לא רוצים, לא במה שהם כן רוצים. בן אדם למשל שהוא שמן מתמקד, וואו, איך אני נראה, מה חושבים עליי, מה מדברים עליי, כמה קשה לי לעלות במדרגות, איך אני מזיע, אני מתבייש, זה בעצם מה שמאפיין אותו. המיקוד הוא בעצם בדברים השליליים, במה לא ומה לא כן. נעביר את זה, ונעביר את זה לעולם התיווך, לעולם הנדלן בעצם, אני מתמקד בכמה קשה זה בסה, שוב היא נתקע לי, שוב המתווך הזה עקף אותי, הנה הרמתי את הטלפון, ושוב אומרים לי את מה שאומרים לי, אין לי סיכוי להצליח, תראה את ה... זאת אומרת, מתמקדים במה, מה לא. ובעצם אומרים, תשמע, ברגע שאתה תתמקד במה טוב, בדבר החיובי, בזה שאתה הולך עכשיו לגייס נכס בבלעדיות, בזה שאתה מרים טלפון ועונים לך בצורה חיובית וכו' וכו', ברגע שאתה תתמקד, תשים לך את התמונה של המתווך המוצלח, עם כל מיני תמונות, תמלא את הבית שלך, את המחשב, בכמה אתה רזה, כמה אתה יפה, כמה אתה איש נדל"ן מצליח, אז בעצם אתה תצליח, אתה תוכל לעשות את זה בגדול. לאחר מכן, מגיעים החוקרים הבאים ואומרים, תקשיבו, זה מה זה יעזור שאני אתמקד בעצם בדבר בהגשמת החלום, בזמן שאין לי שום אסטרטגיה, אני יכול לדבר ולדמיין כמה שאני רוצה, אני חייב אסטרטגיה, אם אני אדע בדיוק, אם אני אקח קלינאית תזונה, שתגיד לי בדיוק מתי לאכול, כמה לאכול ואיך לאכול, ולמדוד את עצמי במשקל וכו', ולעשות את הדברים בצורה הטובה ביותר, אז מסתמה, יש סיכוי שאני אתקדם לעבר הדיאטה, ובעולם שלנו, אם אני בונה לי אסטרטגיה, תוכנית לטווח ארוך, 10 שנים, 5 שנים, 3 שנים, טווח של שנה, חודש, שבוע, יומית, כמה טלפונים אני הולך להוציא ביום, וכמה מתוכם, ואני אעשה את הסטטיסטיקות שלי, כמה טלפונים אני מוציא ביום, ומתוכם כמה פגישות, ומתוך הפגישות כמה בסופו של דבר אני מגייס בבלעדיות, ומתוך הבלעדיות כמה בפועל אני מוכר, ומתוך כמה שמכרתי, אני יודע כמה בממוצע אני מרוויח, אז אני בונה תוכנית אסטרטגית מאוד פשוטה, ואני יודע בדיוק כמה אני הולך להרוויח, פשוט השאלה כמה אני מוכן לעבוד קשה, וכמובן לשפר את הסטטיסטיקה שלי, הנה פתרנו את כל הבעיות של המתווכים תוך שתי דקות. מסכים איתי ניר?
לגמרי מסכים איתך, אני חושב שכאילו, אתה יודע, בלי אסטרטגיה, אני מאוד אוהב את המילה אסטרטגיה, אבל אני חושב שאסטרטגיה היא דבר שמורכב משני דברים, שניהם חשובים, שזה אחד, קודם כל החשיבה והתכנון, ושתיים, הביצוע בפועל, מהניסיון שלי, בדרך כלל אנשים מתחלקים לשניים, או שהם לפחות בדרך כלל יותר טובים בדבר אחד מתוך השניים, יש אנשים שהם מאוד כאלה טובים בלחשוב, הם אולי דוקטורים או פרופסורים באוניברסיטה, ויש אנשים שהם מאוד מאוד טובים בביצוע, אבל הם בדרך כלל מחכים שמישהו אחר ייתן להם הוראות. אני חושב שהשילוב הנדיר הזה, או לפחות כל אחד אולי צריך לחזק את אחד מהשניים, זה היכולת גם לחשוב ולתכנן, וגם לבצע ולעבור, והשילוב הזה הוא בעצם השילוב שלדעתי מוביל לתוצאות.
יפה מאוד, וזה מוביל אותנו לחוקרים הבאים בתור, שבעצם באים וטוענים, תקשיבו, זה לא יעזור. גם יש לנו אסטרטגיה מצוינת עם ההרגלים שלנו, עם על הפנים, זה לא משנה כמה תכנון, כמה אנחנו מכירים אנשים שבאמת הייתה להם אסטרטגיה מצוינת, אבל ההרגלים, העצלות, העייפות, החוסר אמונה בעצמם, החוסר, ההרגלים בעצם הבעייתיים, שהם לא למדו לשנות אותם, הם אלה שבסופו של דבר הפילו אותם. הבן אדם מתמקד בכמה להיות רזה, יש לו אסטרטגיה בדיוק, מה לאכול, מתי לאכול, כמה לאכול, ואז הוא חוזר מהעבודה בערב, והוא פותח את המקרר, והוא רואה עוגה ענקית, והוא מסתער עליה ואחרי זה הוא מצטער. כיוון שיש לו הרגלים הרסניים, הבן אדם רגיל לקום מאוחר, הרבה פעמים, גם אם יש לנו אסטרטגיה, ברגע שההרגלים הם משובשים, אנחנו פשוט לא מצליחים בעצם להרים את עצמנו. ובאו מומחים נוספים ואמרו, תקשיבו, פתרנו את כל הבעיות. אם לאדם יש את הלמה שלמענו יחיה, יוכל לפתור כמעט כל איך. אמר את זה ניטשה, ודוקטור ויקטור פרנקל, באדם מחפש משמעות, בטח אתה מכיר את הספר ניר, כמו שאני מכיר אותך. מדבר שם באמת על כל הנושא של הלמה, כמה ברגע שלאדם יש סיבה מספיק חזקה בעצם לפעול, למה? כי חשוב לו לקנות דירה להשקעה, כי חשוב לו להאכיל את הילדים, כי חשוב לו לצמוח, כי חשוב לו... ברגע שסיבה באמת מספיק עמוקה וחזקה, אומרים שפתרת בעצם 80% מהדרך להשגת המטרה, ואחרי כל הדברים האלה, עם כל הכבוד לדברים האלה, ומה שיניע את הדברים האלה, אני גיליתי באופן אישי, וכל חוקרי הצלחה היום מדברים על זה, וכמו שאמרנו בתחילה, מי שפספס, מי שקרא את מדע ההתעשרות, וחשוב להתעשר, והסוד, מבין שהסיבה המרכזית בעצם, לכישלון או להצלחה בחיים, נובעת מהדבר הבא, שזה נקרא אמונות. האמונות ששוכנות לנו בתת ההכרה, כל מה שקשור לתת המודע, הרבה פעמים אנחנו קנינו, במרכאות, את האמונות האלה, אמונות הרסניות, שמובילים אותנו הרבה פעמים לחוסר הצלחה, ולצערנו לדברים לא טובים בחיים, ואנחנו לא מבינים למה אנחנו ממוקדים במטרה, יש לנו את האסטרטגיה הטובה ביותר, פיתחנו הרגלים, איך לא ליפול פעם אחר פעם, יצרנו את מה שנקרא את המסגרת שתוביל אותנו להצלחה, יש לנו את הסיבה הכי טובה, אבל בכל זאת אנחנו נופלים. כמה אנחנו מכירים אנשים שהייתה להם אסטרטגיה מצוינת, וכל פעם הבן אדם נופל, הבן אדם נכשל, הבן אדם לא יוצלח, למרות שהיה ממוקד, הייתה לו האסטרטגיה, עשה את כל מה שצריך, ווואלה, מזמן היית אומר, בונה, הבן אדם הזה אמור להיות במקום אחר, אין לי מושג למה, אבל הוא לא נמצא שם. והרבה פעמים הדברים האלה נובע מאמונות התקרתיות. הדבר הזה לצערנו, הנה אנחנו רואים כאן דוגמה, אפקט ה-GPS, בעצם ברגע שאנחנו מקוילים, המוח שלנו מקויל למקום אחד, גם אם אנחנו נדבר הרבה על מקום אחר, בסופו של דבר אנחנו נגיע לאותו מקום שכתב לו ב-GPS, ומה שכתוב ב-GPS בעצם זה החלק התת-הכרתי שלנו, לא תמיד אנחנו מודעים אליו, ולכן אנחנו מחכים את זה למודע ותת-המודע, תת-המודע יש לו חלק של תפיסה של 97% בעצם מהמוח שלנו לעומת המודע, במודע הוא מבקש להקים עסק מסגשג, הוא פתח משרד תיווך כי הוא רוצה להצליח בענק, מצד שני הוא חושש מאחריות ומחויבות, לקחת סוכנים, לעשות עבודה כמו שצריך, מחויבות לעסק ומחויבות בעצם ללקוחות וכו', יש את החשש הזה, מצד אחד הוא רוצה לקבל יחס של כבוד מהסביבה, מצד שני הוא ביישן מאוד, חושש מחשיפה, הוא חושש מידת הגאווה, הוא חושב שאולי זה לא בסדר, מצד אחד הוא רוצה פרנסה בשפע, זה מה שאומר לעצמו, אבל הוא למד והחדיר לעצמו את האמונה שהסתפקות במועד, זה ערך חשוב, כבר ניתן דוגמה חיה לזה, משתוקק לדבר בצורה מרתקת, אבל ביישן חולם לקנות נכסים להשקעה ולצאת לחופש כלכלי, מצד שני הוא החדירו לו, שהיה בקטנות שם הרבה נכסים, הרבה דאגה, אולי לא כדאי, לא כדאי שיהיה לנו יותר מדי נכסים, אולי זה לא, אנחנו לא נמצאים במקום הנכון, הנפש השכלית, הכוחות המהירים, הכרה והמודע, זה בעצם השמות, גם על פי הקבלה, וגם מהעולם המערבי שאנחנו מכירים, אנחנו מכירים את זה כמודע, ובקבלה, ובחסידות, מדברים על זה בצורה אחרת, הנפש השכלית, הכוחות המהירים, עוד מעט נבין למה אנחנו צריכים את זה, כי נשתמש במושגים האלה להבנה של איך המוח שלנו בעצם פועל. תת המודע זה בעצם נקרא הנפש הבהמית, הכוחות האפלים, תת הכרה והלא מודע. ניתן דוגמה קטנה, סתם על בן אדם בעצם שהוא, בן אדם שהוא לצורך העניין סובל מעודף משקל, כן, הוא יודע שהוא רוצה להיות רזה, הוא הכין תוכנית של דיאטה מטורפת, הוא עשה את כל מה שאפשר בשביל באמת לרזות. והנה אנחנו רואים שהבן אדם פעם אחר פעם, מרזה, משמין, מרזה, משמין, עשה ניתוח לקיצור קיבה ושוב 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 ושוב. חוקרים קצת את הזה, ואז מגלים, לדוגמה, מגלים שכשהוא היה קטן לצורך העניין, בעצם היה לו פחד, בעצם אבא שלו דיבר כל הזמן על אנשים שמנים בצורה מגעילה, בצורה סלד מאנשים שמנים, והדבר הזה בעצם יוצר לו רושם, סליחה, דיבר, ואבא שלו היה בן אדם שהוא בן אדם לא טוב, בן אדם שהתנהג אליו בצורה מגעילה, והתעלל בו לצורך העניין. עכשיו, בגלל שהאבא הזה סלד מאנשים שמנים, מבחינתו, על מנת להתרחק מהדמות של האבא, מה שיעזור לו בחיים זה שהוא בעצם ישמין, ומגיל צעיר הבן אדם היה שם, הבן אדם פיתח לעצמו הרגלי אכילה מזיקים, והפך להיות שמן. בן אדם רוצה לדבר בצורה מדהימה, אבל הבן אדם מגמגם. מסתבר שלצורך העניין, האמא שהיה קטן נתנה לו איזו סתירה מצלצלת עם איזה דיבור שלא במקום שגרם לו לגמגם. אתה שומע שבן אדם עד גיל 7, עד גיל 10, דיבר בצורה שוטפת, ופתאום התחיל לגמגם. ולמה זה קרה בעצם? שהוא הבין, העולם הזה הוא עולם קשה, עולם אכזר. מה שישמור עליי, זה בעצם, אם אני גמגם, ואני אהיה בעצם בן אדם שמסוגר בתוך עצמו, אני לא אחשף לכל העולם הרע הזה שמסביבי. זאת אומרת, דברים שבעצם חדרו לתת ההכרה, ואתה לא מבין ברגע שבן אדם הולך לטיפול ועושה את הטיפול כמו שצריך, הוא מגלה שהוא יכול לצאת בעצם מהדברים האלה רק כשהוא עושה טיפול בעצם מעמיק בנפש שלו פנימה. יש מה שנקרא נוירוני המראה. כשאנחנו באים לצורך העניין לפרזנטציה, ואנחנו מדברים עכשיו עם הלקוח, צריך להבין שהוא רואה דברים שלא תמיד אנחנו, גם אם אנחנו מדברים דברים מסוימים, אם הוא נמצא בעצם, אנחנו משדרים אליו הרבה מהתת מודע שלנו, מהדברים הפנימיים שלנו. שימו למה כתוב כאן, נוירוני המראה שסובבים אותך קולטים ברמה חושית מאוד מאוד חדה, שהעין הרגילה לא יכולה להבין. את האנרגיה, הכוונות שיש לאדם שמוכה מעבר למינים הנאמרות. כמה פעמים יוצא לכם לדבר עם בן אדם שהוא דיבר בצורה מקצועית, בצורה טובה, בצורה מרשימה מאוד, אבל אמרתם, וואלה, הבן אדם זה לא נראה לי, הוא לא נראה לי ישר, הוא לא נראה לי אמין. מה שאנחנו קוראים החוש השישי, בעצם, או אינטואיציה ותחושת בטן, זה בעצם אותו רגש, רגש שבעצם אנחנו קולטים, הוא משדר לנו את זה, ואנחנו לא מבינים למה. אם אנחנו באים, ואנחנו לא שלמים עם עצמנו שמגיע לנו, העמלה הזאת שאנחנו מדברים עליה, ושאנחנו מבינים את הערך של הבלעדיות, לא יעזור כלום, לא נצליח לשדר לצד השני, שמגיע לנו בלעדיות, שיש סיבה לכך, שאנחנו אמינים, שאנחנו נשארים, אם אנחנו לא שלמים עם מה שאנחנו מבקשים, חד משמעית הצד השני יקלוט את זה. זאת הסיבה שאמונות התקרתיות שלך מעצבות את החיבורים העצביים במוחות של אנשים אחרים, איך להתייחס אליך וכמה לקחת אותך ברצינות. האם לפתוח את הלב או לסגור אותו כלפיך, זה פלא כמה חשובה האמונה הזאת. הרב דסלר, מגדולי הדור הקודם, כותב בספרו מכתב מאליהו, בנפש ישנה שתי בחינות, הנפש הבהמית והנפש השכלית. הבהמית כאינסטינקט פועלת בלי הכרתנו, תת ההכרה, היא מקבלת ציווי מקיימתן. הוא נותן דוגמה, כי הדו שאם יחשוב אדם פעמים הרבה לפני שנתו, כי ייקץ באיזה זמן כמה צריך לכם, היה לכם איזה אירוע חשוב וחשבתם לעשות איזה משהו, והנה ייקץ בוודאי, ואף שבמחשבתו לא היה לו טעם וסברה, למה עליו להקיץ? זאת אומרת, בלי סברה יותר מדי. ברגע שהוא הכניס את זה בעצם, כמה זה חשוב לו, והכניס את זה למחשבה, טק, הוא יתעורר בשעה, ומכאן אנחנו מגיעים לתרגילים שאנחנו גם נעשה כדי לייצר בעצם את האמונה הזאת, בתת הכרה, להטמיע אותה. למה עליו להקיץ בשעה? הרי שחזרת מחשבה אחת, פעמים הרבה, פועלת אינסטינקטיבית, אף בלי השגת שום טעם. ביהדות המושג הזה של אמונה תמימה וחזקה, חיה ורוטטת, שנוצרת במוחו בליבו של אדם, יש ביכולתה הרבה יותר מאשר להשפיע על מערכת החיסון, על כוחות הנפש, או כישורים מסוימים, ביכולתה להשפיע גם על הנהגה של מעלה. מה שאנחנו מדברים כאן על הנהגה של מעלה, בעצם, עוד פעם אני חוזר לכל הספרים שאתם מכירים בעולם הקואוצ'ינג, כשאנחנו משדרים בעצם ליקום, אז אנחנו קוראים לזה כאן ההנהגה של מעלה, בעצם בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. זאת אומרת, בן אדם שמאמין ביכולות שלו לקבל, הוא יקבל. הוא יקבל מהקדוש ברוך הוא, הוא יקבל מהיקום, איך שתרצו לקרוא לזה. בואו נעבור הלאה, כי זמננו קצר. כמה זמן עבר, איפה אנחנו? בואו נראה. וואי, וואי,
באמצע הפרזנטציה.
מה?
בערך באמצע הפרזנטציה.
כן, חיים שמולביץ, זה ספרו שיחות מוסה מדבר, שמונה חזקה בליבו של אדם תשפיע על הנהגה של מעלה, תיתן כוח בהנהגה של מעלה. הוא מביא את הסיפור בחולדה ובור, בגמרה, משהו מאוד מוזר, אבל תראו כמה בעצם, מדברים על כמה הכוח בעצם של בעלי אמונה. מסופר שם על אדם שהלך ברחוב, סיפור מעניין, רק להבין את המשמעות, בן אדם שהלך ברחוב בעצם וראה מישהי שנפלה לבור, הציל אותה, ואנחנו מדברים על נערים, והוא הבטיח לה שהוא התחתן איתה, ומסופר שם, כמובן שיש כאן מסר למה שאנחנו מדברים, גם עם הסיפור, אולי בדיוק כמו שמדובר, הוא שאל אותה בעצם, הוא הבטיח לה להתחתן איתה, שהם יגדלו בעצם, והוא ייקח אותה, יישא אותה לאישה, והיא שאלה אותו, ומי יהיו העדים בעצם? אנחנו צריכים עדים, הרי ידוע שלפי היהדות צריך עדים, אם הוא בעצם נשבע שבועה צריך עדים, שני עדים. אז הוא אומר, מי שיהיו העדים זה החולדה והבור, חולדה שבדיוק עברה שם, והבור שהיא נפלה אליו. זה דוממים, איך בדיוק חולדה ובור, ומספרים לנו שלימים הבן אדם שכח מזה, והתחתן, ונולדו לו ילדים, מתחתן עם מישהי אחרת כמובן, שחר מהמקרה, והילד הראשון מסופר שהוא נפל לבור ומת, והילד השני, זה מזעזע, כן, אבל הילד השני נשכה אותו חולדה ומת. ואומרים, ככל, ואומרים זה, אז זה הדוגמאות בעצם, של כמה גדולים, ככה קוראים לסיפור הזה, כמה גדולים בעלי אמונה, ככל שהאמונה בליבו של אדם חזקה יותר ותמימה יותר, ביכולת שלי להצליח, ביכולת שלי לגייס, ביכולת שלי להשפיע, ביכולת שלי להרוויח כך וכך כסף, ככל שאמונה בליבו של אדם חזקה יותר, ותמימה הכוונה שלמה, שלמה, זאת אומרת אין לו ספקות יותר, אז ודאי שתשפיע הרבה יותר על העולמות הסובבים אותנו, כפי שמובא בגמרא, כל המתמים עצמו הקדוש ברוך הוא מתעמם עמו, כלומר הקדוש ברוך הוא הולך יחד איתך, הקדוש ברוך הוא פועל עליו כמו צל, שנאמר השם צילך ליד ימינך, מה שאתה משדר, מה שאתה רוצה, מה שאתה מאמין, סופו של דבר, זה מה שגם תקבל. שאלת המיליון דולר, מתי האמונה חזקה ותמימה יותר כאשר היא נמצאת בהכרה שלנו, בתת ההכרה, זיוונו כולנו, שבעצם תת ההכרה, אם יש לה השפעה של 97%, אז זה לא משנה מה שאנחנו נגיד ונדבר, זה סך הכל 3%, ואם אנחנו לא נשנה תת המודע, אז בעצם לא נתקדם לשום מקום. ברגע שבעצם עשינו את התרגילים או כל דבר אחר בעצם שיגרום, כבר נראה איך אנחנו גורמים בעצם לאמונה להיכנס לתת ההכרה, ברגע שאנחנו עושים את זה בצורה חזקה וזה נכנס אלינו, ברגע שעברה את שומר הסף ונכנסה אל תת ההכרה, אותה אמונה חדשה שאנחנו רוצים בעצם לנכס לעצמנו, הרי שאין עליה כבר סימני שאלה, וממילא משפיעה יותר גם על נסיבות חיינו ועל ההנהגה של מעלה. זאת אומרת, היא תשפיע על כל מה שדיברנו בהתחלה, על הסיבות ועל אסטרטגיה ועל המיקוד, הדבר הזה הוא זה שנותן את הכוח בעצם לדברים האחרים. עוד פעם, אמונת התקרקתית, רבי יהודה לייב בלוך מסביר בעצם שיש במוח רגשות קיים שאנו פחות מודעים אליהם והם הדומיננטים יותר בהשפעות עלינו, מכיוון שזהו רגש תמים שאין עליו ויכוח. מכאן ברורה המסקנה שאמונה בליבו של אדם בהתעוררות מלמטה משפיעה על הנהגה של מעלה. אגב, בחסידות קוראים לזה בכל מיני שמות, חסד, רחמים, מזל, מזל עניון, אור דעתיק הקדישה, בעצם הדברים האלה שאנחנו מעוררים בעצמנו, ויוצרים את מה שאתם בטח מכירים מכל הספרים האחרים, הסוד, חשוב להתעשר, בעצם מייצרים, מביאים בעצם למצב שהיקום, שהקדוש ברוך הוא שולח לנו בעצם את מה שאנחנו מבקשים, כי אנחנו באמת מאמינים שזה מה שמגיע לנו, חד משמעית. המודע הוא חלק לוגי, קצת להבין על מה אנחנו מדברים בעצם, המודע הינו החלק הלוגי, השכלי, המנתח, הרציונל, הוא הכורח, הוא כביכול מה שבוחר, שלוקח לנו בעצם את הבחירה. ותת המודע זה החלק התמים שאינו נשלט על ידינו באופן עשיר, חלק זה החי בין היתר על פעולות פיזיולוגיות שאנו לא מודעים אליהם כרגע, על דברים שאנחנו משדרים לסביבה באמצעות שפת גוף, אינטואיציה, אינטונציה והדיבור. לתת המודע שלנו, זה חשוב לזכור, לתת המודע שלנו יש תשוקה תמידית, אחת חזקה מכולם, והיא תת המודע שלנו תמיד משתוקק לשמור על התאמה, שימו לב, בין הזהות העצמית שלנו לבין המעשים והתוצאות בחיינו. זאת אומרת, אם הוא משתוקק לשמור על התאמה בין הזהות העצמית והזהות העצמית, אנחנו חושבים שזה להרוויח כסף ולהיות ככה ולהיות ככה, אבל אנחנו לא באמת מאמינים במה שאנחנו מדברים, אז בעצם הזהות העצמית שלנו זה מה שמתחבא בתוכנו. זה כל הלא יוצלח וכל הזה, והמעשים בתוצאות בסופו של דבר שנקבל בחיינו הם כתוצאה מהאמונות הפנימיות שלנו, ולא לא, לא מה שאנחנו בעצם מדברים, אלא מה שאנחנו באמת, מה שחבוי אצלנו. כבר נגיע לפרקטיקה, יש כאן הרבה דוגמאות, אני אגע בדוגמה אחת על רוג'ר בניסטר, בטח אתה מכיר את הסיפור גם כן, ניר, נכון, על רוג'ר בניסטר, 1953 כמדומני, שומעים אותי אגב?
כן, מצלצל לי מוכר, בוא רק תזכיר לי.
כן, רוג'ר בניסטר בעצם במרתון עד שנת 1953 או 58 כמדומני, כל חוקרי ההצלחה, כל הרופאים, כל המדענים, אמרו בעצם שאין סיכוי שבן אדם יחצה את המייל בפחות מ-4 דקות. זאת אומרת, זה לא אנושי. מבחינת גוף האדם זה לא אנושי, ורוג'ר בניסטר ב-1953 בעצם עשה את זה, וזה דבר מדהים. לפני כן אף אחד לא הצליח לחצות את המייל, שזה 1600 מטר בפחות מ-4 דקות, וכששאלו אותו, הוא בעצם אמר, אני התעלמתי מכל מה שאמרו, עמדתי בתכלית האמונה, שאני בעצם יורד מ-4 דקות, דמיינתי את הדבר הזה, וחד משמעית הוא הצליח, וזה דבר מדהים. אבל מה שיותר מדהים, זה שבוע, שבועיים אחרי, עוד אחד הצליח, ואחרי שנה משהו כמו 300 רצים בעולם, חצו את המייל בפחות מ-4 דקות. והדבר הזה בעצם מחזיר אותנו להבנה בעצם שלפעמים אמונה תת-הכרתית, אפילו שכאן מדובר על קבוצה אדירה, כל העולם בעצם, אחזה באיזושהי אמונה שהשפיעה על כל העולם במידה מסוימת. כי עובדה, אם היינו אומרים רק הוא ואחרי שנה, מילא. אבל אתה רואה פתאום מאות אנשים שמצליחים, איך זה קרה פתאום? זאת אומרת, אמונת התקרפית, ברגע שהיא נשברת, אנחנו רואים תוצאות פנומנליות שמשפיעות על כל הסביבה וכולי. בוא אני אתן דוגמה קטנה, ילד קטן שיושב בכיתה ומנסה לפתור תרגיל. בוא נדמיין רגע, ילד קטן יושב לפתור. הוא רואה את החברים שלו שהצליחו לפתור את התרגיל, בחשבון אומר, וואו, וואו, איך הם הצליחו, ואני עדיין, וואו, אני עדיין מתקשה, אני לא מצליח לפתור. ואז המורה אומרת, דני, תעני בבקשה על שאלה 8, המורה, אני לא עדיין, נו דני, מה יהיה? כזה תרגיל פשוט, איך לא הצלחת לפתור? הוא אומר לעצמו, וואי, וואי, אני לא מאמין, איזה בושות, הוא מגיע לכיתה ומספר לי אמא שלו, ואז אחותו שומעת ואומר, תגיד, אתה רציני? תרגיל המטומטם הזה, איך לא הצלחת לפתור אותו? ואני בן אדם בעצם אומר לעצמו, אני לא הצלחתי לפתור, הילדים, החבר'ה הצליחו, המורה העירה לי, הילד, בעצם, מה שקורה בתת המודע אומר, אם אני אצליח ואני לא אצליח, כנראה אני לא יוצלח. אם היא מבזה אותי, אז כנראה אני לא יוצלח. ואם אחותי זה, אז זה באמת נותן גושפנקה. ובעצם הדברים הקטנים האלה, הם אלה שמכתיבים לנו את הזהות העצמית שלנו, מי אנחנו ומה אנחנו. והדברים הקטנים האלה שספגנו שהרבה פעמים, שלא בצדק, גרמו בעצם לרשמים בתת המודע שמשפיעים עלינו על החיים עד היום. טוב, כאן אנחנו מדברים על ליבותים, השמטה והכללה בעצם שהמוח שלנו עושה, קצת עובדות על מערכת ההפעלה הרשתית, RIS, תכנות מחדש של המערכת הלוויינית של המוח, המוח המודע תופס 17% ממסת המוח, אבל שולט ב-2-4 בלבד מהתפיסה בהתנהגות. לעומתו המוח הלא מודע, שימו לב, תופס 83% ממסת המוח, ושולט על 96-98% מהתפיסה וההתנהגות. הלא מודע. מהירות קבלת האותות שמגיעים למוח התת מודע גדול פי 800 מהמהירות שמגיעים למודע. כן, תחשבו עכשיו שאנחנו באים ומדברים, כאילו, מדברים עם לקוח, ואנחנו לא מאמינים ולא חושבים ולא מתכוונים באמת למה שאנחנו אומרים, מה הסיכוי שלנו באמת להשפיע אליו? מה הסיכוי? זאת אומרת, אנחנו מבינים שאם לא שינינו משהו בעצמנו, אין לנו סיכוי באמת להשפיע עליו. הוא מבין, הוא רואה את הדברים האלה. המוח המודע מאבד כ-2,000 פיסות מידע בשנייה, המוח הלא מודע מאבד 400 מיליארד בשנייה. המוח המודע הוא רצוני, נשלט על ידי כוח הרצון. המוח התת מודע הוא סך הכל משרת. אינו מציב יעדים משל עצמו, אלא מוציא לפועל את היעדים שהתקבלו במודע. אז אם כך, אנחנו צריכים לקבל את הדברים במודע בעצם בצורה מאוד פנימית שתשתרש לנו בתת המודע, בשביל שבאמת נשדר את זה הלאה. למוח המודע יש תפיסה של עבר ועתיד. מבחינת תת המודע הכל הווה וקורה ממש כעת. לכן אנחנו מדברים הרבה על הנושא של המחשה בדמיון. לדמיין שהצלחנו לגייס, לדמיין שהצלחנו לקחת בלעדיות, לדמיין את הפגישה, לדמיין כמה אנחנו מוצלחים, כמה הדברים האלה חשובים, כי המוח שלנו משדר את זה. משדר את זה, מטמיע את זה, מאמין בזה, מאמין בזה, למרות שזה לא איזה דמיון, אבל הוא, כמו שכתוב כאן, מבחינתו הכל הווה, הכל מציאות. אין לזה משמעות בעצם, לכן הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. כל הנושא של מדיטציה, כל הנושא של דמיון מודרך, שנעשה אותו לפני שאנחנו יוצאים ומתפרצים ליום, מה שנקרא, וללוז ולמשימות. למוח המודע טווח זיכרון קצר מאוד, עד 20 שניות, המוח המודע זוכר לעד את הדברים, יש שיגידו אפילו מגלגול קודם, אבל זה ככה לעניין אחר. אני אגיד איזושהי הערה קטנה, בעצם המצגת הזאת לקוחה בעצם מההרצאה שהעברתי למכללה בנדלן חרדית, לכן הדברים האלה גם מובאים, כפי שאתם אומרים, הרבה מעולם היהדות, אני מקווה שככה מתחברים לדברים. מה זה ה-RIS בעצם? זה בעצם מונח מדעי המגדיר רשת של נתיבים עצביים המצויים בבסיס המוח. הם מחברים את חוט השדרה לתת המודע והמודע, ופועלים כמסנן של הקלט החושי שמוחנו מושך מהעולם החיצון. אוקיי, זה דיברנו על זה שאחד ממחקרי המוח מתקדמים גילה כי המוח המודע שלנו קולט כ-2000 פיסות מידע, מה שאמרנו מקודם, דרך חמשת החושים שלנו, ואנו מודעים רק ל-5 עד 9. זאת אומרת, כשאנחנו מסתובבים ברחוב, יש לנו אלפי הפרעות, פרסומת, רכב, זה. המוח שלנו בעצם יודע לסנן מה חשוב ומה לא חשוב. אם אנחנו במעבר חצייה, אנחנו מסתכל רק מה שמקדימה, לא מעניין אותנו שעכשיו הפרסומת התחלפה בשלט המואר ממול. ומערכת ההפעלה הזאת, הראשית, היא הקובעת איזה חלק נראה, ועל איזה חלק נדלג. עכשיו, המשמעות של זה, לכל דבר, כל דבר שאנו רואים, שומעים, ממששים, תואמים ומעריכים, עובר דרך הרשת העדינה הזו, ותפקידה להעביר את המסר לחלק המתאים במוח לשם עיבודו. זאת אומרת, טוב, אנחנו כאן ממשיכים, מאוחריכם המודע אתם משתמשים כדי להגדיר את היעדים שלכם, בעצם זה מה שהתכוונתי, אבל מאוחריכם הלא מודע, הוא המבצע בפועל את אלפי ומיליוני הפעולות הנחוצות, בכדי להשיג את היעדים הללו. זאת אומרת, המערכת שתחליט, איפה לעשות העיוותים, את האשמתות, ומה יהיה בעצם נקודות בהירות, אנחנו מדברים על זה כאן, הנה, מה גורם למערכת על הפעלה בעצם לבחור למה לשים לב, האמונות התת-הכרתיות שלנו, מערכת ההפעלה הראשית תפקידה לסנן את המידע שחודר אלינו לפי האמונות שלנו, המערכת משתמשת בהכללות עיוותים והשמתות, ובוחרת עבורנו למה להתייחס ועל מה לדלג, ברגע שנשנה את האמונות שלנו, כל מערכת ההפעלה הראשית תשתנה ותתחיל להפוך הזדמנויות, אסטרטגיות וברירות התנהגות לנקודות מהירות, וכל מיני מניעות וחסמים לנקודות עיוורות. אמרת לי, תשתמש בהכללות עיוותים והשמעות, טוב, אפקט המנגו זה סיפור של, ככה, טוב, אנחנו, כל מיני דוגמאות, אני לא רוצה להעלות כי יש לנו עוד הרבה. אמא ששמעת את בה, אתם מכירים את זה שאמא מגיעה לכיתה, ויש 30 תלמידים או 40 תלמידים בכיתה, ופתאום היא שומעת את הצליל של הילד שלה, הנה דוד שלי, איך היא שמה לב, מה קרה בעצם? המוח שלה השמיט בעצם את כל הרעשים של כל הילדים האחרים, וקלט את הצליל, כי המוח שלה זיהה בעצם את הצליל של הילד שלה. כולנו מכירים שאנחנו רוצים לקנות מכונית חדשה, יורדים לכביש ופתאום אנחנו רואים את אותה מכונית שאנחנו רוצים לקנות, פתאום היא מופיעה לנו הרבה יותר פעמים, למה? כי המוח שלנו מכוון ומקויל למכונית שאנחנו רוצים לקנות, טויוטה מסוג, לא משנה, קורולה, אפורה, אז זה מה שאנחנו נראה, או מרצדס אס קלאס 500. טוב, אני צריך קצת פידבק, ניר, שומעים?
רציתי רק לשאול אותך משהו קודם, אתה שומע אותי?
כן.
נתת את הדוגמה של הצן קודם, ורציתי כאילו לקחת את זה לאיזה מקום פרקטי, אז בעצם האלה שבאו אחריו זה נראה לי די מובן מאליו, כי הוא בעצם פרץ בשבילם את האמונה המקבילה של התת מודע, שאי אפשר לפרוץ את הסיריצה הזה. אבל אולי ננסה לחשוב רגע על הבניסטר הזה הראשון, איך הוא בעצם זה שהצליח לפרוץ את האמונה המקבילה?
כן, אז מה שנאמר עליו בעצם זה שכששאלו אותו, הוא אמר שהוא התעלם לחלוטין, הוא התעלם לחלוטין, והוא ממש עשה כאילו מדיטציות, איך הוא עובר את הדבר הזה, הוא לא האמין, כולם קיבלו את זה כהנחה מוגמרת, שמבחינתם להגיע מקום ראשון, אבל זה יהיה אחרי 4 מייל, הוא מבחינתו לא, התחרות שהוא יצר לעצמו במוח, זה לא מול האנשים האחרים, אלא אמר, אני הולך לפרוץ את 4 מייל הזה, אני אעשה פחות מ4 דקות, אעשה פחות מ4 דקות את המייל הזה, זאת אומרת, המחשבה שלו, המוח שלו, היה מקויל לכיוון אחר, תבין, לפרוץ משהו שמעולם לא היה, וזה מה שהביא אותו בעצם, הוא אמר ממש, אמר שהוא עשה המחשה בדמיון, כל מה שאנחנו מכירים, מייק טייסון שאלו אותו, או מוחמד עלי, אני חושב, שאלו אותו איך הוא זה, הוא אמר שהוא מתאר, עושה ממש המחשה בדמיון, איך הוא נכנס בזה, ואיך הוא עומד על כבר על הפודיום, ומרים את הגביע ואת החגורת הניצחון, זאת אומרת, אנשים היו עושים את הקטע של ההמחשה בדמיון, ויוצרים את המציאות בעצם של עצמם. הנה, הגענו לפרקטיקה.
זהו, בואו נחבר את זה לנו, נגיד יש מתווך, אז בואו נחבר את זה רגע לתחום שלנו, נגיד יש מתווך שבמודע אומר לעצמו, אני רוצה לגייס בלעדיות, הולך לפגישות והכל, אבל כנראה בתת מודע משהו תוקע אותו, כבר 10, 20, 30, 40 פגישות הוא לא מגייס, אז בואו אולי תיקח את מה שאתה אומר, ותיתן טיפ למישהו שנגיד נמצא בסיטואציה, איך הוא יכול לפתור את הבעיה הזו.
יפה, אז כבר אנחנו מגיעים לזה, בסדר? כבר אנחנו נגיע לפרקטיקה, ולתרגיל בעצם יישומי, איך אנחנו בעצם מוציאים את כל ההתנגדויות החבויות לנו, על דף, באמצעות דף ועת, ורושמים לפנינו, אם מייצרים בהירות, יוצרים שכבר נגיע לזה, אני רץ עם החומר ונגיע לדבר הזה, בסדר? אז ככה, ממה נוצרת אמונה? מתנועה מחשבתית או מחוויה רגשית עוצמתית, כן? אנחנו יודעים, בן אדם לצורך העניין, מת על מנגו, אוהב מנגו, מה שכתוב מקודם בדוגמה, יום אחד הלך לטיול שנתי עם חברים, נתן ביס מהמנגו, ומסתבר שהוא היה, המנגו היה הרבה זמן בצידנית, וכולו מלא תולעים, ירק את נשמתו, ומאותו רגע, זה קרה בגיל 8 או בגיל 10, אבל בגיל 25 הוא יוצא עם חברים גם כן לטיול, הוא לא יאכל את המנגו. למה? כי חוויה טראומטית שמאיזו, הוא לא מסוגל לגעת במנגו. מה קרה? חוויה טראומטית חד פעמית, שיצרה את הרושם הזה, ותקע אותו בעצם לכל החיים. וזה מצד אחד, או כמו שאמרנו, הילד בכיתה, לא יוצלח, לא יוצלח, לא ענה בכיתה, חברים צחקו עליו, האחות צחקה עליו, זאת אומרת שאני לא יוצלח, אני לא יכול, אני לא מסוגל, אני לא זה, מיד נתיבים בעצם נוירולוגיים מתנתקים במוח, והבן אדם פשוט הופך, הוא מאמין שהוא לא יוצלח, והוא בעצם הופך לכזה, הופך לכזה, כי הוא חי את זה, הוא נושם את זה, זה מה שהוא מקבל מהסביבה, אז או מתנועה מחשבתית, כמו שאמרנו, שזה כתוצאה מפעולות שנעשות בעצם, שנעשו במהלך חיה, וגרמו לו להבנה ולהכרה ולזהות עצמית כזאת, או חוויה רגשית עצמתית, פעם אחת בן אדם טבע, לא מסוגל להיכנס לים, פעם אחת הוא נתקע במעלית, לא עולה במעליות יותר, אנחנו מכירים את הדברים האלה. עכשיו, אם לקחתי התנהגות פעולה פיזיולוגית מסוימת, וחזרתי עליה מספיק פעמים, תת המודע גונם את ההתנהגות הזה, הוא מפעיל אותה בלי להתאמץ ובלי לחשוב באופן אוטומטי, ואנחנו כמובן מכירים, לאט לאט נתחבר לזה, כדרו וכדור, נכון, היום אנחנו לא צריכים לחשוב לכדרי בכדור, הקלדה במקלדת, יש כאלה, הקלדה עיוורת, או קרוב לזה, איך זה יכול להיות, נהיגה, כמה פעמים נסענו ברכב ולא שמנו לב, שעברנו איזה 20 קילומטר, לא שמנו לב בכלל הדרך, מה קרה? בעצם, התת המודע חטף לנו, לצורך העניין, את השליטה, ועשה, אם לקחתי התנהגות, פעולה פיזיולוגית מסוימת, כמו שכתוב כאן, חזרתי עליה מספיק פעמים, תת המודע גונב את ההתנהגות הזה ומפעיל אותה, לכן יש את החשיבות של החזרתיות הזאת. טוב, הגענו לאוטוסוגסטיה, בעצם מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות בין היתר, זה אחד התרגילים, אתה בטח מכיר את זה, בעצם השיטה של האוטוסוגסטיה היא הוכחה מחקרית, כאחת השיטות לשינוי תת המודע של אדם, אוטו זה עצמי, סוגסטיה זה הצעה, זה מלשון suggestion, אדם שמצא לעצמו לאחרים הצעה על ידי שינון של מנטרות, אוטוסוגסטיה, היא אחת השיטות המתקדמות בעולם לשינוי במוח האדם. טוב, יש כאן דוגמה של הרב רבינוביץ' שרואה בקיאות, הוא אומר, מצאתי פתרון לכל המגמגמים, במקרה הזה הוא טען שגמגום נובע בגלל קוד במוח, טראומה מסוימת מעבר, ולאו דווקא מחוסר נוירולוגי. היום אנחנו אגב יודעים שהרוב המוחלט באמת זה בגלל זה, יש כאלה שגם חוסר נוירולוגי, אבל הרוב המוחלט זה חוויה מסוימת, לא תמיד יודעים להצביע עליה, אבל משפט שינון, אני יודע שמתאמנים שעשו את הדברים האלה, הצליחו לצאת מזה, ממש. זה דוגמה למשפט שינון, אנחנו ניתן כמה דוגמאות, אני אוהב את הרעיון של כושר הדיבור של משתפר בכל יום, תודה, לדוגמה, דברים כאלה שבעצם משפטים שאנחנו חוזרים על עצמם, כבר אנחנו נכנס לזה לעומק ונבין בדיוק איך עושים את זה בצורה הרבה יותר משמעותית, אבל העניין של משפט שינוי זה לשנן אותו בלעת, ברגש חזק, בזמן הבוקר, צהריים וערב, אבל העיקר הוא בעניין של בבוקר ובערב, בלילה בעצם, של ביהדות זה נקרא נים ולא נים, תיר ולא תיר, ישן ולא ישן, ער ולא ער, מה שהם מכירים, שאתה בטח מכיר, ניר, גלי אלפא. אז ליצור בעצם את השינון הזה, גם בגלי אלפא, בזמן העירות וזמן השינה, לפני השינה, וכמובן גלי בטא בזמן ביום יום כאילו. אגב, יש לנו הוכחה לזה ביהדות, יש את העניין שאתם מכירים, אומרים משיב הרוח במוריד הגשם, ומוריד הטל בחורף, ובקיץ אומרים מוריד הטל, והחכמים אומרים לנו, אם עברו 30 יום, נניח שינוי הנוסח למוריד הטל, היה משיב הרוח, עברנו לתקופת הקיץ, התחלנו להגיד מוריד הטל, ובן אדם התפלל 3 תפילות ביום, והוא שכח, ביום ה-11 הוא שכח, כן, 3 תפילות כפול 10 ימים, 30 יום, ביום ה-11 הוא שכח, רגע, מה אמרתי, משיב הרוח מוריד הגשם, אומרים לו, אל תחזור, זאת אומרת, אל תחזור, זאת אומרת, חזקה מכאן, שימו לב, חזקה מכאן על המתפלל שמוחו תוכנת לומר את הדפוס החדש. זאת אומרת, אתם מבינים, חד משמעית, אגב, זה קורה לי הרבה פעמים, כל פעם בתקופה הזאת, אני אומר, עבר או לא עבר, וזה עניין הלכתי, שאם עבר 30 יום בעצם, עבר 30 תפילות בעצם, 10 ימים, בן אדם לא צריך לחזור על התפילה. למה? כי מן ההכרח שהוא אמר, בגלל שהמוח שלו הורגל לעשות את הדבר הזה. כמה דברים מקורות זה של גדולי עולם בעצם שדיברו על מקורות לכוחה של מחשבה לייצר מציאות בחיינו, אגב זה מנטרות שאני מאוד משתמש בהם הרבה ממש, מסודות הבריאה שאדם במחשבתו מניע גורמים נסתרים בעולם המעשה, מערה מפאג אומר שהמחשבה היא כמו כדור שזורקים לקיר חייבת לחזור אלינו בעולם המעשה, בחוויה, סיטואציה, נסיבות, אירועים, פרטים ומקרים, רבי נחמן מברסלב, דע שהמחשבה, תראו איזה דבר עצום, דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול שבאמת יהיה כך, ואפילו אם יחזק מחשבתו שיהיה לו ממון, כסף, בוודאי יהיה לו, רק בתנאי שהמחשבה תהיה בביטול כל הרגשות, מה הכוונה בביטול כל הרגשות? שהוא יאמין בזה באמונה שלמה, שהוא ינתק, הוא באמת יאמין בזה, הוא יחוש את זה, ברמה חבריו, בשסע גידיו, כמו שאומרים, ברגש, כמו שאמרנו מקודם, וישנה את הדברים, כבר נגיע לפרקטיקה, דע שיש בבני אדם סגולות גדולות, כי יכולים לפעול על ידי מחשבתם מה שהם חושבים, רבי נחמן מברסלב, כי כשהמחשבה היא כולה חוזה ודבוקה בדבר אחד שיהיה כן, על ידי זה הם פועלים שבהכרח יהיה כן, כמו שהם חושבים, וגם שהמחשבה תהיה בפרטי הפרטיות, הוא אומר גם בן אדם יפרט בפרטי פרטיות מה הוא ישיג, הוא יקבל. אדם נמצא במקום בו נמצאים מחשבותיו, זה אנחנו לא צריכים, זה, אבל שם טוב אמר את זה, ואנחנו, זה ברור לנו, כמה עם הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, זה אנחנו יודעים, עוד פעם, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו לשדר בעצם משהו אחד, אבל אנחנו לא באמת מתכוונים לזה, הלקוח ממול ירגיש את זה, הנה אנחנו ניתן דוגמה על פרנסה, כן, אנחנו עוד מעט נביא עוד כמה דוגמאות, אבל הנה דוגמה למשפט שינון בנושא פרנסה בשפע. עכשיו, כשאנחנו מדברים על משפט שינון, זה אומר שצריך לכתוב את הדברים, להתחבר למה שאני כותב, ולשנן את הדברים. בחסדי השמיים אני באמת אוהב את הרעיון שמצבי הכלכלי ממש משתפר מיום ליום, שיש לי שפע גדול של פרנסה, שההכנסות שלי גדולות מההוצאות שלי, ופרנסתי ממש מתברכת יותר ויותר, אני יודע שהתהליך כבר החל, תודה להשם, אוקיי? יש גם עניין של סוד הנפת הידיים, תודה, כאילו לשחרר, תודה להשם, כאילו אני מאמין שהישועה, אני בעצם לובה מהשמחה של העתיד, איך אני ארגיש כשאני ישיג את הבלעדיות הזאת, כשאני אקבל, יכניס את המיליון שקלים בשנה כמו שחלמתי אותה, 2 מיליון כל אחד והיעדים שלו. טוב, אז בואו, זה קצת כללים בגדול, ואנחנו מגיעים לפרקטיקה. עד עכשיו שאלות, כי מגיעים עכשיו לפרקטיקה.
כן, חברים, אני מזכיר לכם, יש לכם תיבת שאלות למטה, או שאלות, או אפילו סתם פרגון, מה שבא לכם, אתם מוזמנים. ובכל מקרה, רואי, נשארו לנו באזור ה10 דקות, אז...
אי אפשר יותר מזה? כאילו, זה בושה? אה?
אפשר להמשיך עוד קצת אם אתה רוצה לבוא.
אוקיי, קצת יותר מזה ואנחנו נסיים. בגדול, על מנת לתרגל את משפט השינון בהצלחה גדולה, אני מצמיד לכללים הבאים, רצו לבצע מה שאמרנו, כמה תחנות שינון, מצבי רגיעה גלי אלפא, מצבי רענות גלי בטא, אמרנו בוקר, ממש מוקדם בבוקר, ומצבי רענות גלי בטא, זאת אומרת בצהריים נניח, ממש, לשים את זה ביומן, חשוב להקמיד על טכניקת ההלוואה מהשמחה של העתיד, מה שאמרנו מקודם, שמעוררת אמונה פנימית, זאת אומרת אם אני אומר, איזה משפט, אני באמת מאמין שזה קורה, אני לובה מהשמחה של העתיד, אני שמח, אני חש את, את השמחה הזאת, לא לדחוק את השעה, לזכור שישועה באה בסך הדעת, זאת אומרת, לא להיות, לא לעשות את זה כאילו בסטרס, בלחץ, וואו, למה זה לא הגיע וכולי, ביום השני, שלישי, עשירי, לא לסתור בדיבור ובהתנהגות את ההטבעה הרצויה, כן, זאת אומרת, לא, שלא יבצר שאנחנו עכשיו עובדים על, על הנושא הזה, למשל, על איזשהו משפט שאנחנו מרוויחים בשפע, ואנחנו משיגים 10 נכסים בבלעדיות בחודש הזה, לא משנה. לא להגיד איזה משהו כאילו, ואז בן אדם אומר, תגיד מה העניינים, תגיד מה המצב, אל תשאל על הפנים. מה המצב של הזה, אל תשאל על הפנים. כאילו, לא לסתור בדיבור ובהתנהגות, אלא זהו, אני בן אדם אחר, אני בתודעה אחרת עכשיו, אני משדר את זה. ברוך השם, המצב מצוין, משתפר מיום ליום, אני צופה דברים מדהימים. החודש הזה. לייצר אמונה בישועה כללית, לאו דווקא בפרטים ספציפיים, אוקיי? כאילו, לא ללכת על הדקויות, כמו שאמרנו, בלעדיות של 8 ולא 9, כאילו משהו כללי, אבל ברור, לא לפרטי פרטים, זאת אומרת, עוד פעם, אם הישועה לא תבוא בפרטי פרטים, אז לא להילחץ מזה, ולהתענג על ההוכחות שאכן עשינו את זה. כן, שכביכול כבר הצלחתי להשיג את הדבר הזה. חוק הניגוד, לאתר את אשר יגור תיבוא לי הפנימיים, ישנו חוק בנפש האדם, אני אקרא חוק הניגוד, בוחו של אדם, קיימים 2 כוחות, הרצון והדמיון, כשיש מלחמה בין הרצון לדמיון, סופו של הדמיון תמיד לנצח, לכן אנחנו צריכים לדמיין את הדברים האלה, אוקיי? אני מריץ את הדברים, זה התרגיל, שימו לב, בהירות מול ניגוד, כדי להוציא את המשקעים מתוך תת המודע לשנותו, אני מנסים בתרגיל זה 7 שלבים, א', חשיפת הניגודים, 2, כבר נתת דוגמה, הפיכתם לבהירות, אוקיי? קשה לי, אני מרגיש לצורך, אני אתן דוגמה, למשל, אני אתן דוגמה, אני בן אדם, בוא רגע, אני אתן דוגמה מעניינת, אני מבזבז זמן יקר, רגע בוא נראה, מה הדוגמה כאן, כן, הנה, אני מבזבז זמן יקר, זה חשיפת הניגודים, אני מרגיש שאני מבזבז זמן יקר, בעבודה שלי, אוקיי, הבהירות, אנחנו עושים בעצם טבלה, צד שמאל ניגודים, צד ימין בהירות, או דף ימין בניגודים, דף שמאל בהירות, הראשון ניגודים, אני מבזבז זמן, ממול, איך אני אגיד את זה בצורה טובה, מנצל את הזמן ביעילות, אני קופץ מדבר לדבר, איך אני אגיד את זה בצורה טובה, עושה כל דבר בזמן ובעיתוי הנכון, אין לי תכנון, איך אני אעשה את זה בבהירות? מתכנן הכל מראש ובצורה מדויקת. אין סדר יום, סדר יום מתוכנן ויעיל. אין סדר עדיפויות, פועל לפי סדר עדיפויות נכון. לא מספיק לעשות דברים, מספיק לעשות הכל בניחותא. דוחה דברים חשובים, עושה את הדברים החשובים בזריזות מופלאה. לא מרוכז, מרוכז מאוד, לא עומד במשימות, עומד תמיד ביעדים שנקבעו מראש, לא ממצה את הכישורים שלי, ממצה את הכישורים שלי עד תום, לא מתמיד בדברים חשובים, מתמיד גדול בכל ענייני ומעשי, נכנע לגנבי הזמן, פועל בהתמדה, נחישות ואסרטיביות, מבצע כל ברגע האחרון, מבצע את מטלותיי בזמן, אוקיי? זה דוגמה של, אז חשפתי את הניגודים, שמתי מולם את הבהירות, את הניגודים, את כל הדברים הרעים, אני יכול לקחת את, ה, את, ה, את הדף הזה בעצם, ולקרוא אותו לגזרים ממש, זה לא שייך אליי, זה לא חלק ממני, עכשיו אני מול הבהירות, הלאה, השלב הבא, כתיבת מכתב הצהרה אישי, אני מכל הבהירות שאמרתי, מנצל את הזמן, מתכנן הכל בצורה מדויקת, אני בעצם כותב לי, מכתב הצהרה אישי, כבר נראה איך זה נראה, ואני קובע את המכתב בלוז, זה היה בעצם מה שאמרנו שאנחנו משנים, בוקר, ערב ובמהלך היום, סינרגיה, זה מה שאמרנו שלא לסתור את ההצהרה במחשבה או בדיבור, להגיד יאללה, זה פשוט להעיף את המחשבות השליליות האלה, ובדיבור אם מדברים איתנו על הנושא, וקביעת התנהגויות בלוז להשגת המטרה, כמובן אנחנו נציב לעצמנו יעדים בשביל להשיג את הדברים, אם יש זמן אנחנו נגיע לזה גם בהמשך, והתנהגות על ההוכחות לסמוך על כל התקדמות קטנה, וואלה, הצלחתי לגייס, וואלה, קיבלתי את, את, את הסכום שרציתי, וואלה, הצלחתי ל, לא יודע מה, לבצע שתי פגישות ביום, כמו שהצבתי לעצמי. אז הנה, כאן יש לנו דוגמה על בהירות, על עוני, פרנסה בשפע, משכורת נמוכה, משכורת גבוהה, חוסר יכולת להעניק למשפחה, ממלא, אוקיי, אנחנו רואים כאן את הדוגמה, ושימו לב איך אני כותב את המכתב, סתכלו, אתם רואים, אנחנו רואים את הניגוד, רואים את הבהירות. אני בונה את המכתב בצורה כזאת, בחסדי שמיים, דוגמה, זה כן, בגלל כל אחד שיכתוב מה שהוא רוצה, זה בצד תורני ואמוני, בחסדי שמיים אני באמת מתלהב מהרעיון, שמשמיים משפיעים עליי, שפע כלכלי רב, שימו לב, אני לוקח בעצם משפט ובונה עליו, ויש לי משכורת גבוהה מאוד, לקחתי את, משכורת, את המשכורת הגבוהה, אתם שמים לב? הכנסותיי גדולות מהוצאותיי פי כמה, מיום ליום אני יותר ויותר נהפך למגנט חזק המושך פרנסה מבורכת, ומרובה, אני יכול להניק לבין אמיתי כל צורכיהם, זה ממלא צורכי הבית. שמח בעצם הרעיון שמיום ליום אני יותר ויותר הופך לאדם רגוע, שלב, שלב, שמחה, כן, ליבי מעלה את בית חודשן ביטחות, פשוט לבנות סיפור מכל הבהירות, מכל הדברים, בעצם מה יצרתי לעצמי פה, אני, ואני יודע, ושימו לב לסוף, הכל המשפחתי שמתחזק, מתאחד בצורה מדהימה, תחשבו שאנחנו רואים משפט, מכל אשר יגורתי, כל הדברים שמעיקים עליי נפשית, אני יוצר את האופוזיט, בונה מזה מכתב, ובעצם משדר את זה לעצמי, בוקר, צהריים וערב, בוקר, צהריים וערב, במשך עכשיו 30 יום אני עושה את הדבר הזה, המיינד שלנו נמצא במקום אחר, זה בדיוק אותם דברים שאני רוצה לעבוד עליהם, ועכשיו אני אומר אותה בצורה בהירה, בצורה חיובית, שימי לב לסוף, אני יודע, מאמין באמונה שלמה שהתהליך כבר החל, תודה, אני יודע, זאת אומרת, אני מאמין שאני כבר שם, הדברים האלה משפיעים לאין ארוך על המוח שלנו, על ההתנהגות שלנו, על האמונה שלנו בעצמנו, על הזהות העצמית שלנו. הנה, זו דוגמה של זה בחסדי שמיים, אני באמת אוהב את הרעיון של ניהול הזמן שלי. מה שאמרנו מקודם, נכון, על ניהול זמן, אז זו דוגמה של זה, מי שרוצה יכול לצלם ככה את העמוד. דוגמה על ניהול זמן, משתפר מיום ליום, מצליח לתכנן את הזמן שלי ביעילות על פי סדר עדיפויות מתוכנן מראש, כי אני מכניס את אותם את הבעיות. שהיו לי, חן מהחשוב והדחוב ביותר בצורה אופטימלית, ביותר שיותר ויותר אני עושה מוצלח בניהול עצמי, במעט זמן מספיק לעשות הרבה, כל הדברים שכואבים לי, אני כותב כאן את ההפך הגמור, עכשיו אגב, כדי לא ליצור ניגוד מוכנת, אבל אני יודע להגיד לי, אבל אני לא כזה, שימו למה אני כותב, אני באמת אוהב את הרעיון שיותר ויותר אני נעשה, אני לא כזה עכשיו, נכון, אבל אני לא אומר את זה, אני אומר, כאילו, אתם מבינים, כי אחרת תהיה התנגדות נפשית, אם אני אגיד, אני מוצלח בניהול זמן, זה שקר, אתה מוצלח בניהול זמן, אתה מודע שלנו, על מי אתה עובד, המודע שלנו, אגיד, על מי אתה עובד, נכון? אני לא מרגיש עכשיו מוצלח, הניהול זמן שלי מצוין, על מי אתה עובד, אתה יודע שאתה לא מנהל את הזמן, אז שימו לב, בתחכום אני עושה את זה, בחזה שלנו באמת שיותר ויותר ניהול הזמן שלי משתפר, זה הגיוני? כן. אני אוהב את הרעיון שאני מצליח לתכנן את הזמן, כן, זה הגיוני, לאט לאט יותר, באמת אוהב את הרעיון שיותר ויותר, אני נעשה מוצלח בניהול עצמי, זאת אומרת, התהליך קורה, התהליך מתבצע כרגע, לאט לאט, אני חי את זה, אני מתכנן בחוכבה את משימותיי וכולי, בואו נראה מה עוד יש לנו כאן, כמה זמן יש לנו?
גדול אנחנו לקראת הסוף, אולי אתה רוצה לתת איזה מין רפ-אפ, שבאמת היה פה הרבה חומרים די עמוקים ומורכבים, אולי אתה רוצה לקחת איזה 2-3 דקות אולי לתת איזה כמה משפטים פשוטים או איזה משהו שאנשים יכולים לקחת איתם, כי לדעתי יהיה קשה לזכור הכל אחרת.
כן, אז קודם כל, אפשר לשלוח לך את עיקרי הדברים, לפחות בנושא של התרגילים, כאן אנחנו מדברים על מפת החשיבה, כן, ש10% בעצם, זה בעצם מה שקורה לנו, ו90% זה התגובה, מודל אפרת, אנחנו ניכנס גם מובן לזה, עוגת ההשפעה, טוב, לא ניגע בכל הדברים האלה, בגדול, כן, שחשוב לדעת, רק בגדול ש56% בעצם זה השפת הגוף שלנו בעצם משדרת את הדברים, 7% זה הדיבור והאינטונציה זה 37, זאת אומרת, אם אנחנו חושבים שאנחנו נלך ונדבר כי למדנו לדקלם איך לעשות פרזנטציה טובה ובזה זה ייגמר, אז הנה אנחנו אוחזים ב-7%, ברור לכם שזה לא המקום, טוב, שיקוף, טוב, זה עולמות שלמים, לא ציפיתי שנספיק את הכל, הנה, בוא, הנה, שאלות הלמה, אמרנו שהלמה זה אחד הדברים החשובים, לעשות לנו בעצם, לפתור לעצמנו את הסיבות למה אנחנו רוצים לעשות את מה שאנחנו, את מה שאנחנו עושים, מאחד עד מאה עד כמה אני משתוקק להיות מתווך מצליח, לענות על זה באמת, איך אני יודע שלהיות מתווך זה, מתווך זה מה שאני באמת רוצה? איך אני יודע שלהיות מתווך שמתפרנס, אתם יכולים לצלם את זה? זה בר ביצוע. איך אני יודע? כי יש מישהו, פלוני אלמוני, שעשה את זה. איך אני יודע שאצליח להיות מתווך מבוקש? אוקיי? איך אני יודע? פשוט לכתוב. לכתוב מה אתם מאמינים בעצמכם. איך אני יודע שלהיות מתווך זה הדבר הכי נכון בשבילי? איך אני יודע שיש לי את הכוחות להצליח? תרגיל אחרון ומאוד חשוב ש... תבחנו את עצמכם בעצם איפה אתם נמצאים היום ולאן אתם רוצים בעצם להגיע, שזה בזה נסיים לדעתי, זה המעגל, מעגל של ההצלחה. צריך להבין ש כמובן אנחנו נעשה את המשפטי שינון ואת כל הדברים האלה, הנקודה מרכזית אחת שחשוב לי לגעת זה הנושא שתהיה סינרגיה בעצם בכל מעגלי החיים. אם יש לנו, אם הבריאות שלנו היא לא תקינה, יהיה לנו קשה באמת להגיע למיצוי עצמי. אם יש לנו בעיות עם הילדים בחינוך הילדים, יהיה לנו קשה להגיע לזוגיות טובה, לשליטה רגשית. הדברים האלה חייבים להיות מסונכרנים וחייבים להיות מודעים לזה. ומעגל ההצלחה, מדברים כאן על סדר גודל של 8 נושאים מרכזיים, מיצוי עצמי של מי אני ומה אני, איך אני מגשים את עצמי, בריאות הגוף, פרנסה, ערכים, רוחניות, ביטחון עצמי, זוגיות, שליטה רגשית, יש כאן טבלה שבן אדם בעצם, פשוט כל אחד יסמן לעצמו, איפה הוא מדרג את עצמו, במשוואת עצמית, איפה אני נמצא, מ-1 עד 10, מה, בניהול הזמן שלי, מ-1 עד 10, שמחת חיים, תראו אם אתם סונכרנים, שיש לנו משהו שהוא אחד, ופתאום השני הוא 9 או 8, ברור לכם שהגלגל הזה לא יכול להסתובב. כן, השאיפה שלנו כמובן נשאוף ל-10, אבל ברור לכם שברגע שיש לנו פערים בדברים האלה, אז אנחנו לא מצליחים בעצם לנהל את החיים בצורה מאוזנת. הדבר הזה הוא טבלה מדהימה, ברגע שאני מודע לעצמי, קודם כל איפה אני ממקם את עצמי היום, ולאן אני רוצה להגיע בעצם, שימו לב לשאלות, איפה אני נמצא היום, לאן אני בוחר להגיע, ומה אני מוכן לעשות בשביל זה, פשוט לפרט, משמעת עצמית נניח, 5, איפה אני רוצה להגיע, 10, איך אני, מה אני מוכן לעשות בשביל זה, לקום יותר מוקדם, לקבוע לעצמי, 3 פעמים, לא יודע מה, פעמיים באיזה להתאמן, לעשות 5 טלפונים ביום ללקוחות, לייצר פגישה או 2 פגישות ביום פרזנטציית מוכרים, וכולי וכולי, ככה על כל דבר, שמחת חיים, מאוד משמח אותי לראות זה, לראות, לקרוא ספר, לא יודע מה, 10 דקות ביום, מאוד משמח אותי, לנגן באורגן, מלא זמן לא ניגנתי, לנגן באורגן פעם בשבוע, ואחרי הדברים האלה, כמובן לנעוץ את הדברים האלה בעצם ביומן, כדי בעצם ליישם את הדברים. מי שיעשה את התרגיל הזה, מבטיח לו שיפור, בעזרת השם ובלי נדר, שיפור משמעותי בחיים שלו. כי הדבר הזה בעצם נוגע בכל רבדי החיים שלנו, משמעת עצמית, ניהול זמן, שמחת חיים, ביטחון עצמי, להשפיע על עצמי, יחסים עם הילדים, זוגיות, דברים, אלה דברים מדהימים. צריך להבין שאנחנו המטרה שלנו בסופו של דבר זה, אם אנחנו רוצים להשתפר, זה לשבר את המידות שלנו. אם אנחנו נמצאים פה כרגע, זה בגלל שאנחנו רוצים לשפר את עצמי. אנחנו לא נמצאים במקום שהיינו רוצים להיות. אנחנו כרגע לא מקבלים את התוצאות שאנחנו רוצים, בגלל זה אנחנו נמצאים פה במפגש הזה. זה הסיבה, אנחנו רוצים יותר. ואם אנחנו רוצים יותר, אז חד משמעית זה דורש עשייה. ואם זה דורש עשייה, צריך לגרום לעצמנו לעשות את הדברים, ובשביל לגרום לעצמנו צריכים להיות א', מודעים לעצמנו, ב', להבין לאן אנחנו רוצים להגיע, וג', להבין מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע לשם, ולנעוץ את הדברים האלה ביומן. זהו, העולם מתחלק לשתיים, אלו שמצליחים ואלו שמדברים על מצליחים, שאלה היא באיזה קבוצה אתה נמצא, זמן פלוס כסף פלוס מחויבות שווה הצלחה, זה, אני לא מחדש לאף אחד שום דבר. אם אנחנו רוצים בעצם להצליח, אז אנחנו נשקיע את הזמן, נשקיע את הכסף, אם זה קורסים, אם זה קואוצ'ינג, אם זה כל מה שקשור מחויבות להצלחה, זה מה שמחויבות למשימה כדי להצליח, זה מה שיגרום לנו בסופו של דבר להגיע להישגים. זהו, הגענו ממש לסוף. הצלחה בנויה ממעבר, צ'רצ'יל אמר, הצלחה בנויה ממעבר בין כישלון אחד לכישלון שלי, מבלי לאבד את ההתלהבות. חזון, מטרות, זה הנושא של האינטגריטי, מה שאני, החזון שלי בעצם הוא זה שיוביל אותי למטרות, שאני אקבע ליעדים, לפרוט אותם, אני חושב, אני מתכוון, אני אומר, אני עושה. תוצאה לא רצויה, אני בעצם מודה, מודה לקדוש ברוך הוא מה שעשיתי, מה שלא הצליח, לא נורא, אני מתחיל מחדש וממשיך הלאה, ולא מתייסר על זה, כי זה לא מקדם אותי. תוצאה רצויה, הוא קרא לעשה בהתקדמות ליד הבא. אוקיי, זה בגדול, אוקיי, למכור את עצמי, לשלם לי, אוקיי, זה דבר חזק, מבחן אישי למתווך חדש, למכור אותי לעצמי ולשלם לי. תעבדו, בן אדם עובד על הפרזנטציה שלו, תנסו לשכנע את עצמכם במי שאתם. פשוט תנסו לראות אם אתם מספיק משוכנעים באמת שלכם, ביכולת שלכם לשדר את האמת. תנסו להקליט את עצמכם פעם אחת בפרזנטציה, מא' ועד ת', ולשמוע את עצמכם, ולומר לעצמכם באמת, האם שכנעתם את עצמכם, האם אתם הייתם עובדים עם עצמכם? האם אתם מספיק משכנעים, האם אתם מספיק אמיתיים, האם הייתם לוקחים את עצמכם כמתווך בשביל למכור את הדירה שלכם, אוקיי? זה שונה קצת ממה שנאמר באחד מהוובינרים שעשית, ניר. טוב, זה הנושא של ה-NLP, טוב, זה ארוך, כמובן ש... טוב, זה עוד... שוב אני אומר, זה נלקח מפרזנטציה שלמה, זה מהרצאה של 4 שעות פשוט, אז נגעתי בדברים החשובים. אוקיי, זה דבר שגם הייתי ממליץ לכם לשלם, לצלם, כל מה שקשור לכאב ועונג, כל מה שעלול לקרות אם אנחנו לא נגיע, זה עוד איזה קטליזטור שיכול להביא אותנו להצלחה, כל מה שבעצם יכול לגרום לנו לא להצליח, לעומת כל הדברים בעצם שיכולים להוביל אותנו להצלחה. ידוע שאדם שהקישור לכאב בעצם הוא הרבה יותר חזק מעונג. אתה דיברת על זה גם כן, ניר, שבערך היחס הוא פי 2, זאת אומרת, אדם יחשוש להפסיד 50 שקל, זה בערך שווה ערך שאתה תגיד לו שאם תעשה כך וכך, אתה תרוויח 100 שקל. אתה איתי, ניר?
כן, לא, זה משהו שאני לא המצאתי, זה משהו די ידוע בפסיכולוגיה. כן,
ברור, אז אלה שאלות באמת, שאלות שיכולות מאוד לעניין בנושא, אני לא אתעכב עליהם, אבל אתם מוזמנים לצלם גם את הדבר הזה, בגדול, מה הדבר שהכי מטריד אותך אם לא יתבצע שינוי, קודם כל כמובן לכתוב את המטרה בצורה מאוד ברורה, מה הכי מטריד אותנו אם לא יתבצע שינוי, ועוד כמה זמן עתיד יתרחשו, יחליל עם כל הדברים, אוקיי, מינוס, זה, חס וחלילה, חובות, כרטיסי אשראי, להעצים את הכאב, אם לא יש שינוי, כיצד ישפיע על עתידך בריאותית, רגשית, איזה הרגשת תחווה, ממש כאילו לפרוט הדברים, אגב, שתדעו בתרגיל כזה, מעמיק, קישור לכאב, מול מטרה שיש לנו, אם עושים את זה ברמה משמעותית, אפשר גם לבכות תוך כדי, ברמה הזאת, להגיע לבכי, אם אני מדמיין באמת את המצב הקטסטרופלי שאני עשוי להגיע אליו, במידה וחס וחלילה הדבר לא יתקיים, וזה מה, זאת המטרה אגב, להעצים את הכאב כדי שיהווה כמו קפיץ שמתחנו אותו אחורה כדי שיעוף, שיעוף החץ בצורה הטובה ביותר. השלב הבא זה קישור לעונג, איזה כיף, אם אני כן יעשה, וזה, ומיליונר, ויקנה לזה, דירות, ולילדים שלי, וחופש כלכלי, ואני אגיע למצב שאני, שהעבודה נעשית מעליה, ואני יכול לצאת לנופש מתי שבא לי, ולא לדאוג, ואלף ואחד דברים. גם כן את זה אני ממליץ לצלם. אלה תרגילים מאוד עוצמתיים, בעצם לחבר אותנו למטרה, ככה להציב לעצמנו מול המראה את הנושא של הכאב, את הנושא של העונג. לא, כאן אנחנו לא, אתה בטח מכיר את זה, מכשיר גאונות השפעה, לא נתעכב על זה, זהו, בגרון, אני לא מאמין שהצלחנו לרוץ על זה. טוב, זהו, יש שאלות?
טוב, כל הכבוד לך, הייתה הרצאה באמת עמוסה בתוכן, אז אולי ככה לקראת סיום, כי באמת זה היה באמת קשה לזכור הכל, אולי אתה רוצה לתת באיזה שניים או שלושה משפטים, איזה משהו כזה אולי פשוט יותר, שאנשים יוכלו לצאת איתו, מי שלא לזכור הכל.
כן, אז אני אומר, אני אומר מכל ההרצאה הזאת, אחרי שהבנו את העקרונות, והבנו שהדבר החשוב ביותר, זה בעצם הנושא של תת ההכרה בעצם, של האמונות המקבילות, שהם אלה שבסופו של דבר, יוצרות את ההשפעה הגדולה ביותר על ההצלחה שלנו בחיים, אז אני חושב שהדבר החשוב ביותר זה לקחת את הנושא של מה שדיברנו, הנושא של הכאב ועונג, בעצם לעבוד עליו, לכתוב איזה, מה המטרה שאנחנו רוצים להשיג, לכתוב את כל נקודות הכאב, לכתוב את כל נקודות העונג, לבצע את הדבר הזה, שאמרנו, איפה אנחנו נמצאים כאן בכל מעגל החיים, בכל הסעיפים האלה, פשוט לסמן על דף, אני מאמין מאוד בפרקטיקה, כאילו, אני אגיד עכשיו שניים, שלושה טיפים, אף אחד לא לוקח, כאילו, אתה יודע, שוכחים את זה אחרי דקה, אז הנושא של הכאב והעונג, לעשות אותו בצורה חזקה, ולקרוא את הדברים האלה, להטמיע אותם, לנסות את הנושא של מה שאמרנו כאן, גלגל ההצלחה, ולסמן ולראות איפה אנחנו רוצים להגיע ומה אנחנו מוכנים, פשוט לעבור סעיף סעיף ולכתוב מה אנחנו מוכנים לעשות כדי לייצר את זה, זה הדבר השני, והדבר השלישי, אמרתי את זה בסדר הפוך, זה מה שדיברנו בהתחלה, זה הנושא של מכתב הצהרה אישי והאוטוסוגסטיה, להעלות על הכתב, וזה יכול להיות אגב כמה, נושא של ניהול זמן כואב לי, ניהול זמן, נושא של נושא של פרנסה שמפריע לי, הסתמה, אתה יודע, זה, על הדברים האלה אנחנו מדברים כאן, יחסי אנוש, משמעת עצמית, ניהול זמן, פשוט לייצר את הדבר הזה, את הניגוד, את הבהירות, לזרוק את הניגוד, לקרוא אותו לגזרים, לזרוק אותו, לא חלק ממני, ליצור את הבהירות, סעיף סעיף, לכתוב את המשפט ולשנן, בוקר, צהריים, ערב, תנסו את זה 30 יום, אתם תראו שינוי משמעותי מאוד, מאוד בחיים. הבעיה שהרבה אנשים, אנחנו, אתה יודע, הרבה מאיתנו קורסיסטים, מה שנקרא, שומעים הרבה דברים, אבל לא מיישמים. העניין הוא ליישם. אם תיישמו, אתם תחוו הצלחה. אני אומר חד משמעית, עליי. בתחילת הקריירה שלי בתיווך הגעתי למצב של מעל 300 אלף שקל מינוס, נכסים ובלעדיות וטק מתפוצץ, טק נופל, טק זה, הרגשתי על בשרי שכשאני שיניתי את האמונות התת-הכרתיות שלי, אני חוויתי הצלחות מדהימות, מדהימות, שחזרו על עצמם שנה אחרי שנה, שנה אחרי שנה, וככל שאני מיישם, והרבה פעמים אתה בורח לזה, ככל שאני מיישם וחוזר לדברים האלה ולמנטרות האלה, חד משמעית, אני חווה הצלחה, ברוך השם, אני יכול להגיד לך שבשנה האחרונה חוויתי רווחיות של עלייה בהכנסות של 278%, אני מאמין שהדברים מעבר לכל אסטרטגיה זה הדברים האלה, הדברים האלה. כשאני שומע מתווכים שאומרים לי, אחי, אבל אני אומר לו, ולמה החתמת אותו על אחוז, ולמה אחוז, למה מיירת לעשות הנחה? אני אומר לי, אחי, עזוב אותך, למה לעקוץ אותו? למה להיות חזיר? המושגים האלה, מאיפה הם נובעים? הם נובעים בעצם ממקום תת-הכרתי שהבן אדם מרגיש שבאמת זה יותר מדי, שלא מגיע לו לקבל את השני אחוז האלה, שלא מגיע לו ליותר. שהמאה אלף שקל לעשות לא יודע מה, בחודשיים שלושה זה מספיק לו, 30,000 שקל, כי הוא עשה במקום ההוא בכסחי 8,000, אז 20,000 מספיק, למה? האמונות התת-הכרתיות האלה בעצם משפיעות עלינו, תוקעות אותנו, והמטרה להשתחרר מהם, להשתחרר, להבין מי אני ומה אני ומה היכולות שלי, ואם אנשים אחרים עשו את זה, אז גם אני יכול, ואני ראוי לזה, אני ראוי לדברים האלה, ושתעשו את התרגילים האלה, שוב, אני ממליץ על השלושה האלה, תרגילים חזקים מאוד, ואת האוטוסוגסטיה, באמת, תעשו את החזרתיות הזאת, אתם תחוו הצלחות מדהימות. כמובן, יש לכם וובינר כל שבוע, כל יום בעצם עם ניר, של עוד 1,000 טקטיקות ואסטרטגיות, איך לגייס, ואיך להמליץ, ואיך לשכנע, ואיך להשפיע, ואיך לייצר שיתופי פעולה וכו' וכו'. רציתי לגעת בנושא אחר שפחות נוגעים בו, והוא מאוד מאוד משמעותי להצלחה, חוויתי אותו על בשרי, אני מודה לאלוקים, שבעצם נחשפתי לכל העולם הקואוצ'ינג והמנטורינג, כי זה מה שבאמת הוביל אותי להצלחה פנומנלית, ואני מרגיש שאני מתקדם ככה מיום ליום, וכולם חייבים להיות בעולם הזה. כל מתווך שעובד עם אנשים, מתעסק עם ורוצה להצליח בגדול, חייב להיכנס לעולם המנטור, לעולם הקואוצ'ינג הזה, וללמוד בעצם את כל הנושא של המודע ותת מודע, וכל הנושא של השפעה ושכנוע, והיכולת שלנו בעצם להשפיע על אנשים וכולי, ולהשפיע על עצמנו ועל תת המודע שלנו, כדי לשנות דברים לטובה בחיים. זהו, וואו, כמה דיברתי.
באמת ערב עמוס בתוכן, ככה איזה שלוק מים, אני רק רוצה להגיד למי ששומע אותנו בפודקאסט, בעוד יום, וירצה לראות את המצגת ואת כל הטבלאות שרויחים, ואתם יכולים למלא אותם, אז מי ששומע אותנו בפודקאסט בספוטיפיי, יכול למצוא את הוידאו הזה גם ביוטיוב, ואז הוא יכול לעשות צילום מסך של כל הטבלאות וכן הלאה. אוקיי, רואי, אז זה היה ערב עמוס בתוכן, כל הכבוד על הרצף של הדיבור ועל הפשן. זה, אני מודה לך על הזמן שלך.
תודה רבה.
לך ולכולנו, ערב טוב ובהצלחה.
תודה, תודה, כל טוב.
ביי בינתיים.
ביי ביי.